צהריים טובים לכולם. לא מכיר אתכם עדיין, לי קוראים יאיר, יאיר סקורי, נעים מאוד. גדלתי פה בישיבה, אני מאוד 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 מתרגש לדבר פה במקום הזה בכלל. ובפניכם אתם שיעור א', שיעור א'? ב'? מה, איזה חבר'ה שלא יגייסו מרץ? כולכם עושים אוגוסט? שריכם. כל הכר, אוגוסט ב'? ג' ב'? יש פה שיעור א' ושיעור ב'. הבנתי, טוב. אז לי קוראים יאיר, נעים מאוד, אני למדתי פה בישיבה 7 שנים, אחרי זה התגייסתי, אבל תרצו אחרי זה נדבר על זה בשמחה. גר פה בסדרות, נשוי לדוריה, מי שמכיר את מסמי, הוא כבר לא בישיבה, אבל מי שמכיר אותו, אני נשוי לאחותו. ייצור, גרים פה בעיר, מתפללים פה הרבה, קשורים בנימי נפשנו ורוחנו לישיבה. למדתי פה בעצם עד שיעור זין, ואז התגייסתי לסדיר, רציתי להיות לוחם, לא משנה כל הסיפור, בסוף. נפלתי לרבנות, הייתי ברבנות, הלכתי לחלק נטלות בבאסה הגדולה, אבל לא משנה הסיפור כרגע. שלום עליך. זהו, הגעתי לרבנות בוגדת עזה, ראיתי כי טוב, ומאז נשארתי בצבא, עשיתי קורס רבנים צבאיים, סיימתי את הסמכות שהייתי צריך, ואז אני בעצם ברבנות הצבאית, הייתי במפרסית ובבח נחל, ובעצם מצום גדליה, אחד עם כמר לי כרצדיק, מ3 שבועות בעצם לפני שמחת תורה, תפשין פעידה לדעיתי ברב של חטיבה דרומית באוגדת עזה, ובערך אחרי החגים של שנה אחרי, סיימתי שם ועברתי ל-401, ושם אני בעצם נמצא היום. עוד כמה חודשים בעזרת השם אני אמור להגיע לשיזפון, אם מישהו מכם מתגייס לשריון, ואנחנו עוד נפגש שם בעזרת השם בפודרה של שיזפון. זהו, זה ככה בגדול. על מה אני רוצה שנדבר? אז קודם כל אני רוצה לומר לכם שאין מבחינתי, אין איזה נקודת התחלה, אמצע וסוף, אין קו ברור ולא משהו חייבים לבוא. גם סליחה שאין דפים, ביקשתי שידפיסו, לא הצליחו. אני מזל שיש לי פה את המחשב שאפשר קצת לקרוא. אז אין איזה נקודת התחלה, אמצע וסוף. כן, יש כמה מסרים, דברים שחשוב לי לשתף אתכם בהם. אין לי בעיה שגם תשאלו שאלות, שנענה, נזרום, מה שיצא מזה, יצא מזה. אבל ברשותכם, אני כן רוצה לשתף בכמה מחשבות ובכמה דברים על היום המיוחד הזה שאנחנו ממש נכנסים אליו, על יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. הזיכרון, כמו שאנחנו יודעים, כאנשי בית מדרש, כאנשים שמשתדלים ללמוד תורה ולדעת וכולי, הזיכרון הוא תכונה מאוד מאוד יסודית בתורה בכלל. יש הרבה דברים שאנחנו מצווים לזכור, בסוף הסידור יש 10 זכירות, והזיכרון הוא דבר שמלווה אותנו, בין אם זה בתחילת השנה שלנו, כן, שזה יום זיכרון תרועה, ואנחנו רוצים לזכור, ורוצים לזכור את מעשה מים, ורוצים לזכור למחות את זכר המלאק, ורוצים לזכור את מעשה בראשית, ולזכור את יציאת מצרים, ולזכור 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 ולא לשכוח. הזיכרון הוא נקודה מהותית. אגב, כמו שכתוב בתהילים פ"ג, הנקודה של הזיכרון לא רק אנחנו מבינים אותה, גם האויבים שלנו מבינים אותה, נכון? כתוב בתהילים פ"ג, על עמך יערימו סוד ויתייעצו על צפוניך, אמרו לכו לנחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. זאת אומרת, הנקודה, כן, יערימו סוד ויתייעצו על צפוניך, כן, מה מטריד את האויבים שלנו, מה הם מחפשים, מה המגמה שלהם, מה הם רוצים, מה מעניין אותם, מה הם מדברים שם בסודי הסודות לפני שמגיעים המפציצים ומורידים אותם ביתורים ובבתים, על מה הם מדברים, על איך לא ייזכר שם ישראל עוד. זיכרון. הנקודה של הזיכרון היא כל כך מהותית, שאפילו האויבים שלנו, והרבה פעמים דווקא משם זה מתחיל, הם מבינים את החשיבות, שיהיה זיכרון בעולם, שיהיה זיכרון של שם ישראל. ואז אנחנו נלחמים, ועם אנחנו אומרים דברים נכונים, יוצא שבעצם על זה, באיזשהו מקום, הנקודה של המלחמה. אז אנחנו רוצים לזכור, ולמה חשוב לנו לזכור? למה זה כל כך חשוב? ברור ופשוט, ואני לא צריך להסביר את זה לציבור של בני תורה, שזיכרון זה לא רק בגלל משהו שהיה, נכון? בוא נדבר רגע על זכר ליציאת מצרים. לא חשוב לנו רק לזכור מאורע היסטורי שהיה גדול ונשגב ומופתי וניסי וחשוב ככל שיהיה, בוודאי חשוב לזכור את הגודל של מה שהיה, וזאת לא הנקודה. הנקודה היא שבזכות זה שאנחנו זוכים שיציאת מצרים, נכון? אז זה האביב של העולם כולו כל הזמן. יציאת מצרים זה תכונה שאנחנו כל הזמן יוצאים ממצרים. וגם כשאנחנו זוכרים את מעשה בראשית, אנחנו זוכרים בעצם בזה שאנחנו מקדשים של שבת, נכון? 2 טעמים לשבת, זכר למעשה בראשית, זכר יציאת מצרים, אנחנו זוכרים שמישהו מקיים את העולם. שלמישהו, כן, הקדוש ברוך הוא כמובן, אכפת ממה יהיה בעולם. יש לעולם מטרה. העולם הזה הוא לא סתמי. יש לעולם הזה ייעוד. ולכן כשאנחנו זוכרים את מעשה בראשית, כשאנחנו מקדשים את השבת, אנחנו בעצם, כן, מסביר הרמב"ן בסוף פרשת בו, תסתכלו, מסביר הרמב"ן שאנחנו מקדשים את השבת, אנחנו בעצם מזכירים במעשינו את זה שיש ייעוד לעולם, את זה שיש מי שאמר והיה העולם, שהעולם הזה לא קדמון, בלשון הפילוסופים, הוא לא קדמון, העולם הזה נברא, יש לעולם תכלית ומטרה, ולכן הזיכרון הוא חשוב, לא בגלל, לא כדי שרק נזכור את מה שהיה, אלא גם ובעיקר כדי שבהווה ובעתיד אנחנו נהיה טובים יותר. ואם כן, אז גם הנקודה של יום הזיכרון עכשיו, שבאורך פלא או שלא באורך פלא, הוא התקבל בקולקטיב הלאומי שלנו, וזאת נקודה מעניינת, אפילו הלכתית לדבר עליה, כי אנחנו יודעים, נכון, פוקחה זה מה ים הדבר, יש ערך הלכתי ממש ברמת השולחן ערוך, ערך הלכתי ממש למה שעם ישראל מקבל על עצמו, לא ניכנס לכל המחלוקות, כן יום עצמאות, לא יום עצמאות, הלל, כן ברכה, לא ברכה, זה לא תחנון, סוגיה שלמה בטוח שלמדתם, אבל זה כן התקבל בקולקטיב הלאומי, הסיפור הזה של הזיכרון, וזה עד כדי כך התקבל שאין הרבה ציבורים, יש כמה כאלה, אבל אין הרבה שלא מתייחסים ליום הזה בחרדת קודש מיוחדת. ומה יש בזיכרון הזה? מה כל כך חשוב לנו לזכור? ואיך זה מה שאנחנו רוצים לזכור משפיע עלינו? זאת בעצם הנקודה. אני רוצה לקרוא לכם, זה חבל שאין לכם את הדפים, אבל אני אקרא לכם ממש בקצרה, לא נעמיק בזה, כי אני רוצה לספר לכם כמה סיפורים וקצת להכניס לאקשן ולאווירה, ברשותכם. מה? לא, לא משנה, אז עוד שלך תתפיס כבר. תסתכלו אחרי זה, אני אגיד לכם מה המקור, תרצו, תשמחו עליי שאני מקריא לכם בדיוק את מה שכתוב, בסדר? אז בתחילת תורות המלחמה של הרב, הרב אומר ככה, כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח משיח, את הזמר הגיע, הזמיר הריצים, הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, וכל התור נשמע בארצנו, זאת אומרת, אחד מהדברים שמעוררים את כוח המשיח, זה מלחמה. באורות המלחמה פסקה א', היחידים הנספים בלא משפט, כן? היחידים שנספים בלא משפט זה בעצם הלוחמים שנהרגים בלי משפט. הם לא עשו משהו רע ועמדו מול בית הדין ומול הסנהדרין יחד עם עדים והחליטו שמגיע להם למות. הם נספו בלי משפט, כן? היחידים הנספים בלי משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה יש בה ממידת מיתת צדיקים שמחפרת. עולים הם למעלה בשורש החיים ועצמות חיים מביא ערך כללי לטובה ולברכה על כלל בניין העולם בכל הרחב ומובניו. זה רגע לערך של מסירות הנפש ושל למות למען קידוש השם. אבל רגע, אומר הרב במשפט פסוק, משפט אחד אחר כך, ואחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר, ושימו לב למה שאומר עכשיו, ולפי ערכה של גודל המלחמה, בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה. ואז הוא מתאר את מה הוא חווה במלחמת העולם הראשונה. ככל שהמלחמה יותר ארוכה, ככל שהמלחמה יותר איכותית, צריך לדבר על מה זה מלחמה איכותית, מה זה איכות במלחמה, ברור שלא הכוונה על איכות הטנקים שבא, ועל אם זה B2 שמפציץ, או F-16, וכמה הכמות של מטוסים, ומה המבנה של הטיסה, וכמה חיל הים שותף, גם זה חלק מהאיכות של הטקטיקה של המלחמה, אבל לא נראה לי זה הכוונה למלחמה איכותית, אפשר לדבר על זה עוד מעט בעזרת השם, אבל ככל שהמלחמה איכותית, וככל שהיא גם ארוכה באופן כמותי, ככה צריך לצפות לגודל של המשיח שמתגלה בה. ככה אומר הרב, כן? לפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי המשיח שבה. זאת אומרת שיש בה בתכונת המלחמה משהו שמגלה לנו את הציפייה לאורו של משיח. כולנו, כן? מאמינים שבכל יום שיבוא, ואף על פי שיתמהמה, אחכה לו. כולנו מחכים לו. אחד מהשאלות, נכון, שכתוב בגמרא ששואלים את האדם בסוף ימיו, זה האם ציפית לישועה? אנחנו רוצים לצפות לישועה בעשרת ימי תשועה אלה שבין יום השואה עד יום העצמאות, אנחנו צריכים לעסוקים בזה כל השנה, בימים האלה במרכז, מה זה ישועה, מה זה גאולה, מה זה משיח, וכאנשי בית מדרש, זה סוגיות שחייבים לברר אותם. חייבים לברר אותם, חייבים ללמוד אותם, חייבים להפנים אותם, חייבים לחיות אותם. וזו נקודה שאני רוצה לדבר עליה. מה זה ישועה? מה זה ציפייה לישועה? מה זה גאולה? ואומר הרב שמתוך התבוננות במלחמה, מתוך התבוננות בתהליכים שקורים במלחמה, מתוך התבוננות במאבקים ובתודעות ובדברים שהיו ושלא היו, תוך כדי המלחמה, ככה מגלים לאט לאט את האורות של המשיח שמתגלים במלחמה. וככל שזה יותר גדול, אורות המשיח יותר גדולים. ואני חושב שהמלחמה, מלחמת התקומה הזאת, כן, שהתחילה בשמחת תורה תשפ"ד, אגב, זה לא מדויק, אם תרצו בשיחה אחרת אסביר לכם, זה המלחמה הזאת, בטח מול חמאס לא התחילה בשמחת תורה, ואני לא מדבר בגלל שהיו סבבים אחורה, אפילו באופן קונקרטי, מי שקצת היה בעניינים יודע שחמאס, ימח שמם ושם זכרם, כבר 3 חודשים לפני בזה בערך, התקרבו לגדר בעשרות ובמאות, וכמנהגם בתומה, תמיד ביום שישי, 2-3 לפני שבת, ומסיימים 2 אחרי צאת שבת, אחרי כניסת שבת, התקרבו לגדר מאות חמאס, והם מעבירים צמיגים, מטלטלים את הגדר ומנסים להתקרב, וכל צהל מגיע, כל צהל שבגזרה מגיע, ואתה לא יכול להרוג אותם, כי אנחנו בתקופה שלפני שמחת תורה תשפ"ד, ואז בלגן, ומה עושים? ואז אתה נתקע בשבת, ואז מלא שעות הלכתיות, מותר לי, אסור לי, מה קורה? נתקענו, כן הביתה, לא הביתה. והיו מגדים וממפאים וממ"מים דתיים ששבת אחרי שבת אחרי שבת אחרי שבת לא עושים הביתה, כי הם רוצים לשמור שבת, והם כל שבת נתקעים עם ההפרות סדר האלה שקורים דווקא בשבת וכל הזמן בשבת. וזה ברור, כן, כי אנשי בית מדרש, שזה לא סתם שהרבה מהאסונות שלנו והרבה מהמלחמות שלנו והרבה גם מהמבצעים שאנחנו בעצמנו יוזמים איכשהו תמיד קורים בשבת. זה פלא, תמיד הכל איכשהו מתחיל בשבת, גם אם זה שבת זכור, וגם אם זה מלחמת יום הכיפורים, וגם בשמחת תורה הזאת, ותמיד בחג, תמיד בשבת, תמיד בסוף שבוע. ברור שזה לא סתם, בסדר? וצריך לנסות לחשוב במבט אמוני, כי זה הסוגיה, זה הנושא שאנחנו מדברים עליו, על נקודה של אמונה ושל רצון השם, למה זה ככה? למה הכל תמיד סביב שבת? אבל בכל אופן, באופן טקטי, אותנו ברבנות הצבאית זה מאוד מאתגר. בסדר, אחד התחומים שאנחנו אחראים אליהם זה הלכה בצהל. צריך לפסוק הלכה, ובסוף צריך להגיד לממפי שסוגר שלוש שבתות רצוף, האם מותר לו לצאת לשתול לבית או לא? האם מותר לו לנסוע מאיפה שנמצא לבסיס שלו או לא? ואם כן, לאן כן? ואיך עושים? וכמה ולמה? ולמצוא פתרונות מראש. החוכמה, כן, זה לא רק, אנחנו נמדדים כאנשי רבנות טובים, לא בזה שאנחנו יודע להגיד לו. בשולחן ערוך כתוב שאמירה לגוי זה רק במצווה גדולה ואחלה, אבל זאת לא הנקודה. הנקודה שתצפה מראש את האיום, ומראש תארגן נסעה עם נהגוי שיודע לא צריך להגיע, בלי שהוא צריך לכתוב לו, וככה יצאת לו פתרון עוד לפני שזה בכלל קרה. בדרך אם זה קורה באופן רצוף, סגור סוגריים. בכל אופן, אז המלחמה הזאת בכלל לא התחילה ביום הזה, כן, של 7 באוקטובר, של שמחת תורה תשפ"ד, אבל באופן קונקרטי, בטח באופן מפורסם, זה התחיל שם. ויש נקודה חשובה, אגב, בהמשך אני אספר לכם סיפור שתבינו למה זה כל כך חשוב להבין שזה לא התחיל שם. אבל בכל אופן, המלחמה הזאת היא כבר הרבה מאוד זמן, הרבה מעבר למה שהיינו רגילים אליו בעשרות השנים האחרונות. ואם נכונים דברי הרב, ודברי הרב כנראה שהם נכונים, אז יש הרבה אורות של משיח שאנחנו צריכים לדלות ולחפש אותם, וכאנשי בית מדרש ממש לחשוב מה הם, מי הם, מה זה אומר לנו, ואיך אני נהיה יותר טוב בזכותם. וכשאנחנו רוצים לזכור, וזה כאנשי בית מדרש אני מדבר, בסדר, אנחנו פה כולנו תלמידי חכמים שמשתדלים לדבוק באורה של תורה, ויש בישיבה הזאת באופן ספציפי, גם בישיבות בכלל, שלום עליך, גם בישיבות בכלל וגם בישיבה הזאת באופן ספציפי, רבנים, תלמידי חכמים, יראי השם גדולים מאוד, שתשאלו אותם ותבררו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מה המסר, מה הנקודה, מה האורות של משיח שצפים בתוך המלחמה הזאת. וכשאנחנו רוצים לזכור, ופה אני בעצם מגיע לנקודה השנייה, שאני חושב שאחד מהנקודות הכי משמעותיות שצריך לחשוב אותם ביום הזיכרון, אחד מהדברים שמתגלים בכל מלחמה, ובמלחמה הזאת בצורה מאוד 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 בולטת, זה הסיפור של הגבורה, או במילים אחרות של מסירות הנפש. נקרא לכם עוד שני משפטים מפסקה אחרת של הרב, אז אני אספר לכם סיפור שתיים, ואז אנחנו כדי להמחיש את זה ונמשיך הלאה. במקום אחר הרב אומר, רגע שנייה סליחה, אני רק חוזר רגע לעוד מקור בהקשר של הזכירה, באורות המלחמה בפסקה ב', כן, קראתי מקום פסקה א', בפסקה ב', הרב אומר, תקשיבו טוב, אנו מסתכלים בדורות הראשונים, המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, כן, אנחנו בוחנים את כולם, לכל אורך ההיסטוריה, כל גדולי האומה שלנו, אברהם, יצחק ויעקב ומשה ויהושע בן נון וכולי, ודוד המלך, כולם, עם כל גדלותם, היו עסוקים הרבה מאוד מהחיים שלהם במלחמה. והם הם הגדולים שאנחנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש, כן? זה אותם אנשים שהם אבות האומה, גדולי הנביאים, כורחו צוותם, המקור שממנו אנחנו חיים, המקור שאליו אנחנו רוצים לחיות, אם אנחנו רוצים ללמוד, כן? הביטו, את צורחו צוותם, את שרת יכול עליכם, האבות, האימהות, הנביאים, אותם אנשים שהם האדירים בקודש, שמהם אנחנו לומדים ולשם אנחנו רוצים לחזור להיות, הם הדוגמה שלנו לישראלי האידיאלי. אותם אנשים, באותם קדושים, היו עסוקים לא מעט במלחמה. ואומר הרב, הננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד, אותו מעמד העולם שהלכנו מרוצתו, אז הייתה מלחמה כל כך לרוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות. כשאנו מתבוננים עליהם, הננו בכל הופעה רוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לאימוצם, לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצק ששכן בקרבם, ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ וכוח גבורתנו מתעדן, ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. במילים שלי, תרצו אחרי זה תסתכלו, במילים שלי, כשאנחנו מתבוננים באותם גדולים, ואנחנו בעצם פוגשים דמויות, כן, שהם בא כל מכל כל, כמו שאנחנו אומרים בברכת המזון, שהם גם עשירים, גם גיבורים גדולים, גם חכמים, גם פוליטיקאים, גם צדיקים, גם נביאים, גם מחנכים, וגם 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 וגם, אנחנו מתמלאים בגודל. אין לנו היום אנשים, אין, שהם גם וגם וגם וגם. יש תלמידי חכמים גדולים, יש דיינים גדולים, יש צדיקים גדולים, יש משוררים גדולים, יש עשירים גדולים, יש פוליטיקאים ויש גיבורים. אין אנשים, אין דמויות הוד כאלה, שהם גם וגם 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 וגם. וכל אבות האומה שלנו, אחד אחד, היו כאלה. וכל הכוחות שלהם היו רתומים לקודש, הכל פעל מתוך קודש, הכל פעל, כמו שהרמב״ם אומר במורה נבוכים בחלק ג', בסוף מורה נבוכים בחלק ג', הרמב״ם אומר שהמטרה של שלושתה, של כולם, הוא מדבר שם על אברהם, יצחק ויעקב ועל משה, המטרה של כולם הייתה להקים אומה, להקים אומה שמדברת בשם השם, זו הייתה המטרה שלהם, ובשם זה הם היו גיבורים, כי בלי זה הם לא יכולים וכולי, כן, כי אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר, הרמב״ם, אגב, זה אחר כך למה. בכל אופן, אני חוזר רגע אלינו, כשאנחנו מתבוננים עליהם, משם אנחנו מקבלים את הכוח להיות מה? להיות הבנים שלהם, להיות דומים להם. בזה שאנחנו זוכרים אותם, בזה שאנחנו מספרים את מעליהם, כן, אנחנו נהיים דומים להם. ואני חושב שבמובן מסוים, כמובן, לא במדרגה של אברהם, יצחק ויעקב, אבל במובן מסוים, כשאנחנו רוצים להיזכר בגיבורים שלנו, בגיבורים שחיים פה בינינו, ופה אני מגיע לנקודה הראשונה שחשוב לי מאוד לומר אותה. בסדר? ואז נגיע לסיפור של המסירות נפש ולשתי סיפורים. אבל אני רוצה לומר לכם מסר שאני, ברוך השם, זוכה בזכות אדירה לדבר עם מאות לוחמים כל הזמן. באמת, זה אחד מהנקודות הכי חשובות בתפקיד שלי, מה שאני מאוד מאוד אוהב בו. ויוצא לי מפגש בלתי נמצאי כל הזמן, אני נמצא בשטח, איפה שהלוחמים נמצאים, מבפנים, מבחוץ, לפעמים ככה, לפעמים ככה, לא משנה עכשיו. ואחד הנקודות שאני כל הזמן מנסה, אני מרגיש את זה מאוד חזק. בסדר? מאוד. אתם יודעים מה, אני אגיד את זה אפילו בסוג של וידוי. בסדר? יצא לי לא מעט פעמים שהכרתי אנשים גדולים, שכשהכרתי אותם הם נראים לי בסדר, עוד ממם, עוד ממפי, עוד מגד, עוד סמגד, עוד חייל, עוד זה, עוד זה, עוד מישהו. ואז כשהוא נהרג, אתה פתאום נזכר באיזה משפט שהוא אמר לך, או אתה נזכר באיזה סיטואציה שהייתה, או אתה נזכר בסיפור שסיפרו לך עליו, ופתאום נראה, וואו, איזה בן אדם היה פה. ואז אתה מספר עליו, ואתה מואר ממנו, והוא פתאום הופך להיות נושא לשיעור. ואז אתה אומר לעצמך, רגע, אבל לפני 4 חודשים כשפגשתי אותו והייתי בסיטואציה, לא חוויתי אותו ככה. בתודעה שלי, הקטנה, כי אני אדם קטן, הוא היה כולה ממפה, כולה ממם. הוא היה חפש, לא עשמתי לב בכלל, אני מדבר עם עשרות כאלה ביום, עוברים עם תחת לאף. וכשקורה משהו, והוא נהג על קידוש השם, הוא נפצע, פתאום אתה נזכר בו במרכאות, פתאום אתה מספר, ואז זה מוליד מסקנה חשובה. וזאת מסקנה שאני רוצה, חשוב לי מאוד להגיד לכם אותה פה היום, במקום הזה, ביום הזה. במלחמה הזאת, וזה בעיניי לגמרי חלק מהאורות של משיח שכולנו צריכים ללמוד אותם, במלחמה הזאת יש כל כך הרבה גיבורים, כל כך הרבה גיבורים, כל כך הרבה סיפורי גבורה של לוחמים, של מפקדים, של חיילים, של יחידים, של מסגרות, בעבר לקו האויב ובתוך הזה שלנו, ואזרחים וכיתות כוננות, ועשרו, אני לא צריך לספר לכם, אני בטוח שכולכם יודעים, כל אחד יודע לשלוף לפחות 10, 15, 20, 30, 40 סיפורים בשלוף. על אנשים ושמות, ואתם מכירים, והדוד שלי, ואח שלי, והסבא, והוא מהסניף, והוא מהיישוב, והוא מהעיר, וכו' וכו' וכו'. מאות. וכשיש כל כך הרבה גיבורים, אנחנו צריכים לעקר בעיניי את המחשבה הלא נכונה, שמשהו בהם היה מיוחד. זה תמיד קל, כן, להגיד בהרגע שהקדוש ברוך הוא לוקח אליו את הטובים, כי הוא רוצה שיהיו קרובים אליו. נחמד מאוד, אבל זה לא נכון. כי אם זה היה מישהו אחד, כן, סליחה על ההשוואה, אבל זה רואי קליין כזה, שהיה בסוף בסיטואציה שאנחנו זוכרים אותו, למרות שנהרגו גם בצוק איתן עוד לא מעט אנשים, אבל זוכרים אותו באופן ממוקד, אז קל לספר שהיה בו איזו תכונה מיוחדת וללמוד את דמות לאורו. זה קל. וברור שהיה בו הרבה גודל והרבה טוב, וצריך ללמוד את מה שהוא היה. כשיש כל כך הרבה, מאות, מסביבנו, ובין אישים, וחילונים, ומסורתיים, וכאלה מהצד הזה של המפה, ומהצד ההוא של המפה, והמקום הזה, ובדרך הזאת, וכל כך הרבה, החל מהשביעי באוקטובר ועד היום, וכל הזמן לצערנו אנחנו פוגשים אותם, זה רק מלמד אותנו, שזה לא משהו בו ובו ובא ובהם וביחידה הזאת ובזה, זה משהו בנו. הגודל, הגבורה, היכולת להתמסר, המוכנות, לשים את כל מה שיש לי, את כל מה שחשוב בעיניי, בשביל מה שגדול, זה משהו שקיים בנו, בקולקטיב הלאומי. הוא קיים בך ובך ובחבר שלך ובאח שלך ובדוד שלך ובאבא שלך ובסבא שלך. זה מה שקיים בכולנו, וזאת אותה גבורה שמתגלה בזה ובזה ובסיפור ההוא ובזה. לא יכול להיות שעם כל כך הרבה סיפורים, עם כל כך הרבה גיבורים, כולם כל כך מיוחדים. סליחה, הם כולם כל כך מיוחדים, אבל כי אנחנו מיוחדים. זה משהו בנו, ואם נכונים הדברים, אז זה מוליד מחשבה שהיא סופר חשובה. אם אנחנו כאלה מיוחדים, ואנחנו יכולים ללמוד מהשלוש שנים האלה עד כמה, ולא כמובן, לא צריך לספר לבני תורה, לא להקשיב לתשקורת ולכל מה שהם נצים לספר. אתם יודעים לבד, בלי התיווך של המדיה והתשקורת, כמה סיפורי גבורה יש? אני בטוח שאם אני עכשיו עושה מבחן ציקה ובוחר מישהו, אומר לי, תספר לי על מישהו, אתם בשלוף שואלים, כל אחד מכם ואנשים שונים. כי יש עשרות, מאות כאלה, כל אחד מאיתנו מכיר, ברוך השם. כי יש בנו גודל. בעם ישראל שלנו יש גודל, בכם יש גודל. ואם נכונים הדברים, אז זה מלמד מוסר מאוד חשוב. וזאת נקודה שבעיניי, חשוב לחשוב אותה ביום הזיכרון, בעקבות הזיכרון של הגבורה של אותם גיבורים, לא לחכות שיקרה אסון. לא צריך. אתם עכשיו בישיבה עוד לפני גיוס, החבר שממנך הוא גיבור, בוודאות. איך אני יודע? כי הוא חלק מהעם הזה. בדר ובדר הוא בחר עוד לבוא ולימוד תורה, הוא גיבור. אל תחכה שתלכו למחלקת בייניש ותגיעו לאיזה גדוד ותהיו בסג'איה או שתהיו ברשף או תהיו בענער אפף או מעבר לקווי האויב ואז יקרה משהו ואז תספר כמה הוא היה גיבור ותוציא סטיקר. לא צריך לחכות לזה. הגבורה פה. והחוכמה הגדולה היא להצליח לראות את זה ככה עוד מלפני. כל הזמן. לראות את זה בחבר, לראות את זה בישיבה, לראות את זה בעצמך. לחיות מתוך תודעה של גדלות. מתוך זה כמובן זה הוביל לענווה. הגדלות מובילה לענווה ומובילה למסירות. אבל חשוב לתפוס ככה את הגודל של הדברים. זה לא הוא, זה לא הם, זה לא זה, זה אנחנו.
איך גדלות מובילה לענווה? זה מאוד הפוך.
לא, כי זה גדלות שבאה מתוך תורה. וזה דבר שצריך ללמוד אותו. הנה חינם, גדלות גם יכולה לבוא לגאווה, לכן צריך לכוון את הגדלות למקום נכון. אבל גדלות היא באה ענווה. מי היה האדם הכי גדול בישראל? משה. ומה מסובר עליו בתורה? תודה. אז גדלות מובילה לענווה. רק צריך כמובן להצליח לכוון את זה כמו משה רבנו, בסדר? אבל להשתמץ את זה וללמוד את זה ולחפור בזה וללמוד את זה ולחשוב איך עושים, זה יצא עם הרב, זה לא קל, בסדר? אני לא אומר שזה בא בשלוף, זה בטח לא אוטומטי, אבל גדלות מובילה לענווה, גדלות שבאה מהמקורות הנכונים, היא בהכרח מובילה לענווה. ואם ככה הם הדברים, אז יש פה לקח מאוד מאוד חשוב, וזה כבר נקודה ראשונה שמאוד מאוד חשוב לי לומר אותה. יש בכם גבורה. הגבורה היא לא מתגלה רק בשדה הקרב. הגבורה היכולת, כן, בין אם זה אדם שמתגבר על יצרו, נכון, איזהו גיבור הכובש את יצרו, ובין אם זה גבורה של תורה, כי אדם רוצה, הוא כובש את עצמו והולך ולומד ומצליח ונלחם מלחמתה של תורה, אתה קצת תחשבו על הביטוי הזה, למה חזל מתארים הרבה פעמים את השקלא וטריא ואת המסע ומתן בתורה כמלחמה, בסדר? אז אולי יש קשר בין זה לזה, ונלחם מלחמתה של תורה בישיבה, בטח אם זה בשדה הקרב, ואם זה בעבודה ובאקדמיה ובזוגיות ועם הילדים וכל אחד באתגרים שלו בחיים, חבר'ה, יש המון גבורה סביבנו. וחשוב שנפקח את העיניים לראות אותה. חשוב שנפקח את העיניים לחיות מתוכה. לשים לב אליה. ואני רוצה לספר לכם סיפור. הנה, זה הסיפור הראשון שאני אספר לכם. בסדר? תראו לי מה שתי סיפורים. ואז אני רוצה לקחת עוד פסקה, ואני אספר לכם עוד סיפור. חלק פה הכירו אותו, את מפקד החטיבה הדרומית, חממי, אסף חממי. בסדר? אני לא הולך לספר לכם סיפורי גבורה עליו, רק לתאר את הספירה שהאדם היה חי בה, ושתבינו, הוא היה אדם עם כיפה שקופה. בסדר? הוא היה עם כיפה שקופה, לא שמר על תרי"ג מצוות, לפחות לא באופן גלוי, עד כמה שאנחנו יודעים. הוא היה בשביעי באוקטובר, בשמחת תורה, באוגדה. הוא היה עם הבן שלו. למה הוא היה עם הבן שלו? בגלל שאמרתי לכם, כבר חודשים ארוכים, החמאס התקרבו לגדר בסופי שבוע, וזה היה עוד שבת, עוד שבת, והוא לא יצא הביתה, לא בגלל שהוא חשוב לו לשמור שבת, אולי גם, אולי בתוך תוכו, אלא כי הוא מפקד הגזרה, וחשוב לו להיות הסוף אירוע, ולהיות כל הזמן, ושבת אחרי שבת אחרי שבת אחרי שבת הוא לא יוצא, ובשמחת תורה זה הגיע לזה נקודה שאשתו אומרת לו, אסף, תקשיב, עד כאן, בוא פחות קח את הבן שלך, תהיה איתו בערב חג, ובבוקר נבוא אנחנו לגזרה, ואנחנו נלך ונטייל בגזרה, הוא אמר, בסדר, וכך הוא מצא את עצמו עם הבן שלו בן השש, אלון, עם הבן שלו בן השש, בשביעי באוקטובר, באוגדת עזה, בסדר? 6:59 בבוקר, מתחיל להזקות, הוא ישן עם המדים, אני לא יודע אם נכון האגדה שהוא ישן כל הזמן עם מדים, אני מניח שזה לא נכון, אבל ככה בכל אופן מספרים, בכל אופן באותו לילה הוא ישן עם המדים, עם הנעליים, לקח את הבן שלו שעוד ישן, לקח, הלך איתו לחמל, הביא אותו לאחת הקצינות, ונסע עם הדוד עם שתי החפקים שלו, תומר, רחמס וקיריל ברודסקי, השם יקום דמם, לנירים. למה דווקא לנירים? כי שם זה היה המקום הראשון, שהתצפיות של החטיבה זיהו שיש חדירה גדולה שמחבלים, בסדר? הגיעו לנירים, הם הבינו. ואם תשמעו, אין לי פה את ההקלטות, חבל, הייתי מייצר את זה, משקיע בזה קצת יותר, הייתי משמיע לכם את ההקלטות, הוא הבין שהוא הולך לקרב גדול, הוא הבין שיש מלחמה, הוא אומר את זה בפקודות בקשר, תכתבו בגוגל, אסף חממי, הקלטות בקשר, תשמעו. הוא מכריז מלחמה, הוא אומר היפוך קערה, והוא אומר סט של איזה שש פקודות שהן לא כמו התרגולת הרגילה, שמלמד את זה שהוא הבין את המצב, לדוגמה. בסדר, מי שמכיר את המוצבים בעוטף עזה, יש פה כמה חבר'ה שמכירים. המרחב המוגן הכי גדול זה חדר האוכל, ואכן התרגולת הוא שכשיש גשם סגול, כן, כשיש ירי תלול מסלול, כולם מגיעים לחדר אוכל כדי להתמגן, אין לך מה להיות עם M16, גם לא יעזור לך השכפ"ץ, כשיש תמ"ס, לך לחדר אוכל, תתמגן, שעבור האירוע, אז הולכים לוודא שאין חדירה, זה בגדול התרגולת. הוא אומר בפקודה הזאת ללוחמים, לצאת מהמרחבים המוגנים, ללכת ללחימה כי יש פשיטות. הוא אומר לטנקים לרדת מהטלים, יש טלים שהם מוכנים אליהם כדי להיות בעמדות תצפית טובות, הוא אומר להם לרדת מהטלים וללכת לדרוס. טנק ילך לדרוס, טנק כל המשמעות שזה פגזים. אתם מבינים איזה כוח של טנק וכמה אנשים הוא יכול לדרוס כשבאים בנערות של שבילים? הוא אומר לכיתות כוננות, לצאת מהממדים, לעזוב את הבתים, ללכת לקחת את הנשקים שלהם ולצאת. בקיצור, לא משנה, סט של פקודות, תשמעו בקשר שמבטאות את זה שהוא הבין, הוא גם אמר שעכשיו מלחמה ושאנחנו נחדרנו, וזה אומר שהוא הבין שהוא הולך לקראת קרב גדול. הם הגיעו לנירים, פגשו שם עשרות מחבלים, הרגו כמה וכמה, בסוף יש הקלטה בקשר שתומר אחי מסע קשר אמר שהמחת פרח שהוא נפצע, לא הצליחו כמובן לעזור לו, וכמה דקות אחר כך גם לא שמעו כבר את תומר בקשר, ונהרגו שם גם תומר וגם קיריל ברודסקי וגם אסף המחת. המחבלים עכשיו מבינו שיש להם ג'וקר ביד, כן, לקחו אלוף משנה המחת בצהל, הם בעצם לקחו את תומר ואת קיריל למקום אחד בעזה, ואת חממי למקום אחר, שתבינו את הזמן שאנחנו מדברים עליו. בסדר, בשעה 8:15 בבוקר, 8:15, כן, זה שעה ורבע מאז שהכל התחיל, כבר זיהו במשיב מיקום את הדוד שלו בעזה. בסדר? שעה ורבע מאז שהכל התחיל, הדוד שלו היה כבר בעזה, זה אומר שהם כבר הספיקו להגיע לקרב, הספיקו להרג, הספיקו לחטף, ולחזור איתם חזרה לעזה בשעה ורבע. בסדר? זה מאוד מהיר. ובכל זה אני מזכיר שהבן הקטן שלו בחמל ולא מודע לכלום. בסדר? נעצור רגע פה, אני יכול לספר על הדמות שלו עוד המון, אבל אני לא רוצה רגע להתמקד פה, כי המיקוד שלי הוא בכוונה לא בדמויות מסוימות, אלא ברצף של כמה דברים כדי לספר על הקולקטיב. אם תרצו סיפורים על דמויות, אני יכול לספר לכם למחביר ונבוא בפעם אחרת בשמחה. אבל רק תחשבו על הנקודה הזאת. בסדר? יש פה מפקד בישראל, מחת, שנמצא עם הבן שלו, שיש לו את כל הסיבות שבעולם. כל הסיבות שבעולם להישאר בחמל. כי משם הוא מנהל יותר טוב, כי משם הוא יכול לשלוט במה שקורה, כי הבן שלו איתו והוא רוצה לשמור עליו. כי יש בלגן, וכשיש בלגן, אפשר לעשות אחד מהשתיים. וזה אחד הדילמות, מי שהיה בשביעי באוקטובר פה בחוץ, יודע אותם. כשיש בלגן, ויש חוסר ודאות מה קורה, אחד מהשתיים, לחיילים בצבא. או שאתה מחכה שהדברים יתבררו, ואז אתה יכול להתאים חימוש למטרה, זה לכאורה מה שהגיוני לעשות, או שאתה מאלתר. מלטורים, יכול לעשות דברים טובים, יכול גם לעשות דברים לא טובים. זה שתי אפשרויות. כשיש תמונת מצב ברורה, יש מפקדים שיתנו פקודות, שיכולים לומר, תעשה ככה, תעשה ככה, אל תעשה ככה, לך ימין, לך שמאל, תביא לי ככה, תעשה אחרת, אז אתה יודע מה צריך לעשות. יש מישהו שאומר לך מה לעשות. כשאין תמונת מצב ברורה, ואני רגע רוצה לדבר על זה, רק שתבינו שנדבר באותו דף. חטיבה דרומית. חטיבה דרומית היא חצי מאוגדת עזה. בסדר? אוגדת עזה, אוגדה שאמורה להגן על העוטף, מחולקת לשתי חטיבות מרחביות, צפונית ודרומית. חטיבה צפונית אחראית מקצה, באשקלון, ועד, פחות או יותר, איפה שהיה נובה. חטיבה דרומית אחראית מיער כיסופים ועד כרם שלום, עם כל מה שהיא ממזרח, כל היישובים, חבל שלום וכולי. בסדר? חצי חצי. חטיבה דרומית שהיא בעצם אמורה להגן על חצי מרצועת עזה, בסדר? נמצאת עם שתי גדודים, עם גדוד 51 בכיסופים וגדוד ציירת נחל בכרם שלום. נמצאים עם שתי גדודים בהגנה, סתם שתבינו. היום יש שני אוגדות שלכל אחד יש שלוש חטיבות, שבכל חטיבה יש ארבע גדודים. בסדר? תבינו כמה זה קפץ פי ארבע, פחות או יותר כמות הסדק. זה היה המצב אז. חטיבה דרומית התחילה את המלחמה הזאת, תקשיבו טוב, עם אחת חטוף הרוג בשעה הראשונה, כמו שאמרנו. סמחת, שהוא בעצם המספר 2, כן? הוא גר בגזרה בניר יצחק, הוא ישר קופץ עם הנשק שלו, נתקל במחבלים, נפצע קשה, שוכב בתעלה בדרך בניר יצחק לרעים, כמעט 9 שעות. 9 שעות אתם צריכים לחלץ אותו. אז מחת חטוף הרוג, סמחת פצוע קשה בתעלה בלי שמצליחים לחלץ אותו, הקצין אגם, שהוא בעצם המספר 3, הוא הבא בתור, הוא בנופש בכלל באילת, ובהצלחה לחטיבה דרומית שהיא חצי מהגזרה בגדול, בלי פוש. כן, פוש, פיקוד ושליטה. בלי פיקוד ושליטה, אין מי שייתן פקודות, שזה א' ב' של יכולת להילחם, אין מי שייתן פקודות. האם שמעתם שחטיבה דרומית קרסה? האם שמעתם שחטיבה דרומית לא הצליחה תוך 24 שעות להפוך את הקערה ולעשות מה שצריך לעשות? שמעתם את זה או לא? לא. אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? כי היו אנשים שחתרו למגע, והרבה מהם חיים היום. הרבה מהם מתים. אבל הרבה מהם חיים היום. אני אספר לכם עוד סיפור, על סיירת נחל. סיירת נחל, סיירת נחל זאת יחידה שבשלוש שעות של לחימה, בשביעי באוקטובר, שלוש שעות של לחימה, איבדו את מחט הנחל, יונתן שטיינברג, איבדו את מפקד הגדוד, ברנש, איבדו את הסגן, עידו שני, השם יקום דמו, דמם, איבדו ממפי, את צ'אפן, ממם, ולפחות שבעה לוחמים, זה מה שאני לפחות יודע להגיד, להעיד בעצמי, כי טיפלתי בהם. לפחות שבעה לוחמים, יחידה אחת, גדוד, מחט, מגד, סבגד, ממפי, שתי מנעמים ושבעה לוחמים בשלוש שעות של לחימה. עכשיו אני שואל אתכם, פה באור של הפלורוסנטים, הייתי מתאר לכם סיטואציה כזאת, מה אתם מנחשים שיקרה ליחידה הזאת? תקרוס, נכון? האם שמעתם שסיירת נחל התפרקה? לא. אתם יודעים מה הם עשו? נלחמו כמו אריות. נלחמו כמו אריות באותו יום, הביאו מפקדים חדשים, הצליחו להתאפס על עצמם ונלחמים עד עכשיו כמו אריות. זאת היחידה שנהרגו לה לא עלינו ארבעה לוחמים לפני שבועיים בערך. חבר'ה, זה סיפורי גבורה, אתם לא, זה לא נתפס. וזה סיפור שצריך לספר אותו. ובעיקר זה מבט שצריך להביט בו על המציאות. זה מה שאני בא לספר. זאת נקודה שבעיניי, וזו הנקודה הראשונה, היא מאוד מאוד חשובה. אני יכול לתאר לכם, וזה אליי, בעיניי, אחד המסרים הכי חשובים של המלחמה הזאת. יש חושך ואור שמשמשים בערבוביה. יש בלגן, יש כאוס, יש חוסר סדר, יש כישלון, יש חוסר הגנה, יש קונצפציה שקורסת וכולי וכולי וכולי. אני יכול לתאר לכם את הכישלון מפה ועד מחר. והכישלון נכון. אף אחד לא יכול להכחיש אותו, אף אחד לא רוצה להכחיש אותו, צריך להתעמת מולו. אבל לצד הכישלון הזה, יש לא מעט גבורה. יש חיילים שחתרו למגע, יחידות שחתרו למגע, אנשים, אזרחים שחתרו למגע, אנשים שעשו כל מה שהם יכולים בתוך סיכון עצמי, יש המון גבורה שבזכות זה תוך 24-48 שעות בגדול, ולא משנה כרגע למה אני אומר בגדול, אבל בגדול הצלחנו להפוך את הקערה ולהשיב מלחמה שרה שהמלחמה תעבור למגרש הביתי שלהם. בסדר? זה הישג מרשים. זה לא תעודת כבוד גדולה, כי אני צריכים למנוע את זה מראש, אבל חבר'ה זה קרה. וזה קרה בזכות אנשים. והרובם של האנשים חיים היום. ולכן, וזה אחד הנקודות שהיה לי מאוד חשוב לומר לכם אותה, אל תחכו. אל תהיו, כן, אנשים קטנים, סליחה שאני אומר את זה, שמחכים שמישהו ימות ואז נזכרים בסטיקר וכל שנה עולים לקבר ומספרים את הסיפור שלו. זה נחמד. זה אחלה. אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא לקחת את הגבורה שהייתה קיימת בו ב-X ותבחרו מי שאתם רוצים, וממנו שאני יהיה גיבור יותר. אני אלמד יותר טוב. אני יותר יכבד את ההורים. אני אהיה לוחם יותר טוב, אני אהיה פקוד יותר טוב, אני אהיה בעל יותר טוב. אני אהיה יותר עיר השמיים, אני יותר צדיק, אני יותר כללי, אני יותר אידיאליסט. אני אהיה אדם יותר איכותי בזכותו. ולא רק זה, אני אראה את האיכות בכל החברים שלי שחיים פה לידי ובכלל הזו יתגייסו, כי זה לא משנה. זאת לא הסוגיה. אנחנו צריכים לנצל את היום הזה כדי להתעורר מהקטנות הזאת. שהגבורה נמצאת אצל מי שנהרג, זה לא נכון. אם תרצו, זה הפשט שבדמי חיי. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד מהגבורה של אותם לוחמים, ומה צריך להתעסק בו ביום הזיכרון? את זה. צריך להתעסק בגבורה שלהם, ולחשוב איך אני לוקח את אותה גבורה, ונהיה יותר גיבור בזכותם. יותר גיבור בחיים שלי. איך אני נהיה יותר איכותי. זה להפוך את הזיכרון, זה שפתותיהם שדובבות בקבר. כן, זה מה שהרב אומר. ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן, ואותן הנשמות החזקות, כן, של אברהם, יצחק ויעקב, חוזרות לחיות בנו כימי עולם. הם חיים פה, כל אותם גיבורים, בין אם זה אבות האומה ובין אם זה גיבורים של היום. הם חיים פה כי הגבורה שלהם מובילה, את הגבורה של ההווה מובילה אותי, מובילה אותנו. וזה מוביל לעוד נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. אני רוצה לספר לכם, אני אתחיל בסיפור. בסדר, סיפור נוסף על איש יקר. סיפרתי את הסיפור הזה כמה פעמים, יכול שאתם גם מכירים אותו, אם לא אני אספר אותו עוד פעם, כי זה, בעיניי זה תורה, ותורה צריך ללמוד, גם אם זה עוד פעם ועוד פעם, אפילו 101 פעמים. היה ממם בגדוד 51, קראו לו שילור אוכברגר. שילור אוכברגר היה, למד בישיבה באלת, בשיעור ד' התגייס לאגוז, סיים את כל המסלול באגוז, יצא הקצה אפס, הלך לקורס קצינים, כן הקצה אפס, הכוונה שהוא מיד בסוף המסלול, ישר הולך להיות קצין. הוא יצא הקצה אפס, הלך לקורס קצינים, סיים את הקורס קצינים וקיבל תפקיד ראשון להיות מפקד של מחלקת בייניש בגדוד 51 בגולני. בסדר? אם אתם עושים את החשבון, הוא למד עד שיעור ד' באלת, יצא הקצה אפס, כמה איזה שיעורי פחות או יותר, נגיד שיעורי, משהו כזה, סוף שיעורי. אז בזמן הזה פחות או יותר הוא קיבל את המחלקת בייניש. הוא קיבל מחלקת בייניש שרובם היו יותר גדולים ממנו. בסדר? זה חבר'ה שהתגייסו מאוחר. כמו שאמרתי לכם, אני התחלתי את התפקיד בחטיבה הדרומית בצום גדליה. רק בשביל לסבר את האוזן, צום גדליה, כן, כמובן, זה בין ראש שנה לכיפור. תקופת החגים ברבנות הצבאית, זה אחד התקופות הכי מאתגרות, בצדק. אנחנו צריכים לדאוג לזה שלכל אחד יש שופר, ושכולם יודעים לתקוע בשופר, וכולם יודעים את ההלכות של תקיעת שופר, וצריך לוודא שאין ייעוד מזון בחג, וצריך לוודא שמי צם בצום גדליה, ומי לא צם בצום גדליה, ומי צם בכיפור, ומי לא צם בכיפור, ומה הם קוראים שבת, וסוכות, ויש סוכות, ומלא פרטים, מלא בלגן, בגזרה גדולה, אירוע. בסדר? ואתם מבינים שאם אתה מתחיל תפקיד, תוך כדי החגים, זה קרייסס, הייתי צריך חיילים טובים, ואנשים שותפים צדיקים, כמו קמר ליקר, כדי להצליח לצלוח את זה. בסדר, היינו ביחד וזכינו להיות שותפים. קיצור, אתגר לא פשוט בכלל. ותוך כדי כל החששות והבלגן, בגלל ההתקרבויות שהיו לגדר שסיפרתי לכם, וכבר העריכו שגם כמובן סביב יום כיפור הם התקרבו לגדר, ההנחיה של הרבנות הצבאית באופן גורף הייתה לכל הכוחות הלוחמים במרחב רצועת עזה, זה לפני השביעי באוקטובר, בסדר, יום כיפור שלפני, הייתה שהם לא צמים, שאסור להם לצום, כי הם צריכים להיות במוכנות לתפעל את האירוע, להגן על התושבים, פשוט, פשוט, פשוט להגיד את זה, לא פשוט להסביר עכשיו ללוחמים שמה שרצון השם מהם זה לא לצום ביום כיפור. בסדר? מי הסמכות שלהם? ואם יש להם רב בישיבה שלא מסכים, ואיך הם מקשיבו, ואיך הם מקשיבו, ואיך חששתי. בסדר? לא יודעת איך אני מתווך להם את זה, איך אני מפעיל מספיק סמכות, כדי שלמרות שזאת פקודה, והם צריכים להקשיב, זה אחלה בדפים. בפועל, צריך לגרום לבחור לא לצום. בסדר? ולהבין שזה רצון השם ממנו. זה יותר קשה. חששתי, לא חששתי איך אני עושה את זה, הגעתי למופ, שם ישבו בעצם שילו והמחלקה שלו, ושיתפתי את שילו בחשש הזה. הוא אמר לי, בחצי חיוך כזה, רבנו, תקשיב, לא יודע אם לך הם יקשיבו, לי הם יקשיבו. הייתי איתם כל המסלול, הייתי איתם גם פה, אני מכיר את החבר'ה, נעשה להם חטא, נסביר להם, יקשיבו. עשינו להם חטא, הסברנו להם, הבאתי דף מקורות, השקעתי, לא היה להם הרבה קשב להקשיב, אבל שורה תחתונה, הקשיבו. התוצאות של יום כיפור היו, סתם בשביל לסבר את האוזן, זה שהמחלקת בייניש לא צמו, כי זה מה שהרב אמר, והחיילים המסורתיים צמו, כי לא היו מוכנים לצום ביום כיפור. בסדר, זה בגדול התוצאות של אותו יום כיפור נפלא, וזה היה המפגש הראשון שלי עם שילו. אחלה, אחרי יום כיפור מגיע, סוכות, בנינו סוכה גדולה במרכז של המוצב, אורי עשה אותה בידיים, בנינו סוכה גדולה במרכז של המוצב, ליד בית הכנסת, וקיצור, סוכות עבר בנעימים, הייתי חג ראשון בבסיס, הייתי שבת חולה מועד בבסיס, אתם זוכרים, החג ראשון היה בשבת, חג שני היה, שמחת תורה היה בשבת, נכון, לפי באוקטובר, ובין לבין היה חולה מועד ארוך, כל חולה מועד הזה כמעט הייתי בבסיס, היה ריקודים, ושנה רבה, וצריך לוודא את הלבודים, ולוודא שכולם, והרבות רענון, והלכה, ולימוד תורה, וחבר עושים, וכו' וכו', ברוך השם, הרבה מה לעשות, וגם, מודה ומתוודא, הייתי חדש בתפקיד, רציתי להוכיח את עצמי, רציתי שהמח"ט יאהב אותי, רציתי שהמפקדים יאהבו אותי, רציתי להיות חלק מהיחידה, רציתי להוכיח את עצמי, בקיצור, הייתי כמעט כל השבוע, בבסיס, נולדה לי בת שלושה שבועות לפני, בת שלישית, ליבי, נולדה בט"ז אלול, זה יוצא שלושה שבועות לפני בערך, והייתי כמעט כל החג, גם ביום כיפור סגרתי, וגם כמעט כל סוכות. יום רביעי בצהריים, התקשרת אליי אשתי, אומרת לי, יאיר, מה שלומך? בסדר, הכל טוב, אתה זוכר? אתה פה באוגדת עזה, אנחנו בסדרות, זה מרחק חצי שעה נסיעה, עוד רגע חול המועד נגמר, הילדים חוזרים למסגרות, כתוב חציו להשם, חציו לכם, זה אומנם לגבי שבועות, אבל עברת את החצי מזמן, יום אחד לבית, מותר. היינו אמורים אנחנו, זה היה סבב שלי, לסגור את שמחת תורה ברעים, אנחנו עשינו סבב של אחת לארבע, בגלל שכבר תיכנתי, הלכתי לחמה מהמחת, השם יקום דמו, אמרתי לו, תקשיב, המחת, ראית, הייתי פה כל השבוע, וזה, חול המועד, פה, שם. האם אפשר להחליף את הסבב? שלום עליכם. האם אפשר להחליף את הסבב? שאני לא אסגור את חול המועד, את שבת, את חג שמחת תורה, אני אסגור את שבת בראשית, ואני כבר אצא ליום חופש גם ביום חמישי. אמר לי, רבנו, בשמחה, ברור, וככה אני מוצא את עצמי, בשמחה ובססון, ביום חמישי, בצהריים, כבר מתוכנן שלא לסגור, ראי טוקר, הקצין דת, סכים. כן, הוא היה רווק, הוא אמר, יאללה, לא אכפת לי, אתה גם ככה באת והיית וזה, יאללה, סגור, אני אסגור. ובקיצור, מוצא את עצמי ביום חמישי, בצהריים, בירושלים, במדרחוב, אשתי והילדים מבסוטים, שמחים, שמחת חג, אוכלים אצל אחותי בסוכה, הכל טוב ויפה. 2:30 בצהריים, טלפון משילו, לא עונה. כן, אני משפחה עם כל הכבוד. טלפון שני, אני כבר עונה. לא, שילו, מה עניינים, אחי, זה דחוף או חשוב? כי אם זה דחוף, אז בסדר, כי בסוף אתה בתפקיד. אבל אם זה לא דחוף וזה רק חשוב, אז אני עושה כרגע משהו שהוא חשוב לא פחות לפחות. יש לי שלושה ילדים ואשתי ולא איתם כל החג, זה חשוב לא פחות. אומר לי, הרב, זה לא דחוף, אבל זה חשוב מאוד מאוד, אפשר דקה? טוב, מה, תגיד לו, לא, כבר דיברתם, הוא אמר לך. כן, שילו, מה אומר, אחי? אומר לי, הרב, אתה יודע מה יש היום? אומר לו, כן, היום אנחנו יום חמישי שחול המועד, עושה לי, נו, ומה יש היום בערב? אמרתי לו, שנה רבה. אומר לו, נו, אז אומר לי, הרב, תקשיב, אנחנו הולכים לסיור, חוזרים ב-1:30 בלילה. אנחנו עם כל המחלקה שלי, מחלקת בייניש להזכירכם, סוגרים את החג. החבר'ה מאוד 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 ישמחו עם הרב אחר כבוד יבוא לסוכה במוב דרום ונעשה שיעור ונשיר שירים ונביא צ'וקולוקים ונעשה שמחת חג, הושענא רבה, הם מאוד רוצים ללמוד. מה אתה אומר? אתה יכול לבוא? בולע את הרוק. אני אומר לו, תקשיב, זה לא נעים לי, לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל קיצור, קיבלתי יום חופש, ראית, הייתי איתך כל הזמן, זה קיצור, שורה תחתונה, צר לי, אבל לא, בדרך כלל שיחות מהסוג הזה, נגמרות ככה, בסדר, עם כל הכבוד, בוא, נראה בחטיבה, תממם, מי אני, מי אתה, אחי, הכל בסדר, ככה זה נגמר בדרך כלל. שלא שותק רגע, ואז אומר לי את המילים הבאות, ועוד רגע, אני אגיד לך למה אני מדגיש דווקא את המילים האלה, הוא אומר לי, לא הבנתי. אני ממם, נמצא פה ברצועת עזה, סוגר פה את החג עם המחלקה שלי, עולים לסיור, חוזרים באחד וחצי בלילה, היום ליל שנה רבה, זה אני הממם, אתה רב החטיבה, אני מתקשר אליך ביוזמתי, מבקש ממך לבוא לעשות שיעור, אומר לך שאני מכין את הכל, ואתה אומר לי לא? ואז הוא בעצבים, זה לא השיחה נעימה, הוא אומר לי, אז בשביל מה אתה פה? כאילו, מה אני צריך אותך? כאילו, ביקשתי ממך, אמרתי לך, עשיתי לך, דרשתי, אתה אומר לי, לא, בשביל מה אתה פה? כאילו, מה? וזה היה כפול בזה, כן, הוא לא אמר את זה, אבל כשאתה היית צריך אותי שם ביום כיפור, אני עזרתי לך, עכשיו אני מבקש ממך, כאילו, תבוא. תצבנתי, זאת האמת, כאילו, בוא נהיה חצוף, אתה מוציא אותי את זה חרד שכל היום נצנץ, אני הייתי איתך כמעט כל החג, ראית אותי, הייתי פה בגזרה. אבל נשמתי רגע, וחשבתי לעצמי, בוא נה, הוא צודק, כאילו, בסוף בשביל מה אני פה? עם כל החשבונות, והכל נכון, והכל טוב ויפה, והכל חשוב, אחלה. משפחה חשובה, והחג חשוב, והכל בסדר. בסוף בחרתי ללבוש מדהים. הסתובב לאשתי, אומר לה, תקשיבי, מה את אומרת? אני צריך לחזור לבסיס, קיצור, יש שם איזה ממם שרוצה פה, שם. אמרתי, לא, מה פתאום, לא משנה עכשיו כל הוויכוח, אני זה מוקלט, אז אני לא אספר לכם את הכל. שורה תחתונה, שורה תחתונה, התבאסה קצת, אמרתי, תקשיבי, בשביל מה אני פה? כאילו, בחרנו להיות בתפקיד. התבאסה אבל הסכימה, לקחת אותה להורים שלה בניצן, ועשינו ליל הושענא רבה בגזרה, כבר עשינו שיעור גם באוגדה וגם בכיסופים, גם בכרם שלום וגם במוב דרום, אם תרצו אחרי זה נערך סרטון, שאנחנו רוקדים אחרי השיעור בסוכה במוב דרום, בליל הושענא רבה, שזה בעצם יום וחצי, לפני 7 באוקטובר, בסדר? אם שילה, רוקדים שם בסוכה, סרטון באמת באמת מיוחד, למדנו פסקה של רבי נתן, על זה שסוכה זה תשובה על התשובה. בסדר? עשינו תשובה בעשרת ימי תשובה, ואנחנו צריכים לעשות תשובה לתשובה שעשינו, זה בעצם הביטוי של הסוכה, פסקה מאלפת, נלמד אותה בעזרת השם בהזדמנות אם תרצו. בכל אופן, היה שיעור ממש איכותי, וזה סיימנו פה שם חיבוקים, סוף השיעור, אזור 3 ומשהו לפנות בוקר כבר, שילה קורא לי, הולכים רגע לבית כנסת, היינו בסוכה, הולכים לבית כנסת, אומר לי, הרב, תקשיב, זה, אני מצטער, יצאתי חצוף פה שם, זה... זה לא הפוך, תראה איזה יופי, אשריך, תראה איזה מה ביקשתי, תראה מה נוצר בזכות זה, אשריך, ברוך תהיה, נשיקה לפדחת, להתראות חג שמח. וזהו, תכנן לחזור יום ראשון, וכבר מתחיל לחשוב איך אני אומר לאורי שהוא צריך לבוא לפרק את הסוכות שהוא בנה. בסדר? זה בגדול היו תוכניות שלי. יצאנו לחג, בשמחת תורה בערב, היינו בבית, בסדרות, היינו פה בישיבה, קמים בבוקר, אגב, איכשהו פלא, נכון? כולם בשביעי באוקטובר התפללו בנץ, נכון? כולם, אני שומעת מלא סיפורים, הייתי בתפילה בנץ, ופתאום ימץ, הנץ נהיה המניין המרכזי. קיצור, היינו בתפילה מוקדמת, האמת שאני לא הצלחתי לקום ממש מוקדם, ולכן היה אזור 6:30, התארגנתי, וכתפסו ההזקה הראשונה, עוד הייתי בבית. נכנסים לממד, תורגלים בזה, ואז עוד הזקה, ועוד הזקה, ועוד הזקה, לא משנה עכשיו כל הסיפור. שורה תחתונה, מתחילה 7 באוקטובר. בשביעי באוקטובר, באזור השעה 8:30-9 בבוקר, חדרו מחבלים למוצב מו"פ דרום. עכשיו, זגל המ"פ נמצא בבית. בסדר? אגב, איך שהוא? בשמחת תורה הזאת, כמעט כל המספרי אחד, זאת אומרת, הממפאים, מגדים, היו כמעט כולם בבית, בשביל שתבינו את האבסורד, בסדר? הרמת הכוננות היא כזאת, אמרנו לכם, היה 2 גדודים בהגנה, בסדר? בכיסופים 51, בכרם שלום, סיירת נחל. הכוננות היא שבכל שבת יש מגד של לצורך העניין 51 וסמגד של סיירת נחל, ובשבת אחרי זה הפוך, המגד הזה והסמגד הזה, ככה יש פוש בכל שבת, איכשהו בשבת הזאת, שתי המגדים היו בבית ושתי הסמגדים סגרו. בסדר? זה דבר שהוא לא קורה. וככה היה מ"פ, וכולי יום שנה היה פה איזה נקודה, שים את זה בצד. בכל אופן, אז זגל הממפי היה בבית. הסמך ממפי, הסמך ממפי היה בסיור בבית לבן, נתקל שם במחבלים, נהרג הוא, ושתי החפקים שהיו איתו, ועוד נהג קו, בני בלי של החטיבה הדרומית, בקיצור, הסמך ממפי עם עוד 3 לוחמים נהרגו, בליד בית לבן בסיור שהם היו. אז יוצא שמפקד המוצב, המפקד הבכיר במוצב, באותו נקודת זמן היה, שילה, בסדר, בתור מפקד המוצב, מתחיל גשם סגול, מה כולם עושים? הולכים לחדר אוכל, אומר את כולם, כולם עם בוקסרים, חבר'ה, תקומו, זה, הולכים לחדר אוכל, פה, שם, זה. כמעט כל המחלקה, יש שם מחלקה, מחלקה שלו, ועוד חצי מחלקה של מחלקה שנייה. הם כולם הלכו לחדר אוכל חוץ מאחד שנשאר במיגונית. הגיעו מחבלים, הם ידעו כבר שכולם יהיו בחדר אוכל, הם היו ערוכים לזה. הגיעו לחדר אוכל ומתחיל קרבות. החדר אוכל מבוטן, החדר אוכל הוא מרחב מוגן. בסדר? ואז מתחיל קרב מטורף. הם שומעים את המחבלים. בסדר, אני לא אתאר עכשיו את כל הקרב, כי אני רוצה להגיע לעוד נקודה לפני שאנחנו מסיימים. אבל מתחיל קרב מטורף שהם שומעים את המחבלים, הם לא יכולים לצאת אליהם, הם כולם מחוץ לחדר אוכל, המחבלים לא יכולים לבוא אליהם כי הדלת סגורה היטב, אבל גם הם לא יכולים לצאת למחבלים. מה עושים בסיטואציה הזאת? איך פותרים אותה? ואז שילה הבריק, הוא שם את המגיס שלו על הדלת, כן, עם פה הדלת, הוא שם את המגיס שלו פה, אומר לו, תקשיב, אני הולך לדלת, פותח את הדלת, נותן צור ואני סוגר. פותח את הדלת, נותן צור ואני סוגר, וכך אולי נצליח איכשהו להרוג איזה מחבל שתיים, תוך כדי, ונראה להם שאנחנו פה. וזה מה שהיה, הוא שם את המגיס שלו. על הדלת, והוא בעצמו הלך, פתח את הדלת, נתן צור, סגר, נתן את זה, ככה כמה דקות טובות, הצליחו להרוג איזה 4-5 מחבלים, באיזשהו שלב התברר בדיעבד ששילה נפצע, ותוך כדי שהוא נפצע הוא בכלל לא אמר לפקודים שלו והמשיך ככה לפתוח ולסגור את הדלת, לפתוח ולסגור את הדלת. בסוף, אני מקצר רגע את כל סיפור הקרב, אם תרצו, תחפשו באינטרנט, תשמעו את הסיפור הזה יותר טוב ממני. התוצאות של הקרב הזה היו שבמוצב מוב דרום היו 4 לוחמים הרוגים, שילה ועוד 2 לוחמים מתוך החדר אוכל, ועוד הלוחם שנשאר במיגונית, סליחה, היו שילה ועוד אחד בחדר אוכל, הלוחם שנשאר במיגונית, ועוד לוחם אחד, מאקו, מה היה השם שלו? ברח לי, רובין, יונתן רובין. לא יונתן, עמיחי רובין, הוא נפצע אנוש, 669 הספיקו לבוא עם מתישהו שלב עם עסוקים, לקחת אותו לבית חולים, ואחרי יומיים הוא נפטר מפצעיו בבית חולים. אז התוצאות של הקרב הזה במוצב מוב דרום, זה 4 לוחמים הרוגים שביניהם, שהיא לא הממפי. שמו מישהו, אני לא יודע מי, הוא שם את הגופות של 3 הלוחמים שבעצם היו במוצב, שמו אותו בתוך בית הכנסת. בסדר? ואת הגופה של שילה חיסו בפרוכת של, של ארון הקודש. אנחנו הגענו, ואני לא נתאר עכשיו את הכל, אבל הגענו בפעם הראשונה למוב דרום, ביום, כאילו בראשון, לפנות בוקר של יום שני. בסדר, זה אומר כמעט 48 שעות אחרי שהם נהרגו, ורק לסבר את האוזן, היו בין הראשונים שהגענו להם. בסדר? היו חללים שלנו שהגענו להם גם שבוע, וגם שבוע וחצי, וגם כמעט שבועיים אחר כך, אבל הם היו בין הראשונים שהגענו להם, אנחנו נמצאים עם קירורית, עם איזה 15-16 גופות, לא משנה עכשיו כל הסיפור. מגיעים לשם, הולכים לבית הכנסת, אומרים לו הרב, בוא, פה יש עבודה קלה, הם כולם מזיעים בבית כנסת, הולכים לבית כנסת, ואני מיד מזהה את שילה, הוא היה די שלם, אמנם כאילו הרוג, אבל די שלם, לוקחים את הגופות, מעלים אותם לקירורית וממשיכים לעבוד עליה, היה לנו עוד לא מעט עבודה של גבילים שנשרפים ואותיות פורחות באוויר של הקדושים שלנו. בדיעבד אחרי זה אני רגע מקצר לכם את הסיפור, רק פרט קטן, הספר תורה של המוצב, היה זרוק, זה עוד קטע של המחבלים, שספרי תורה הם לא לקחו אותם, הם גם לא חררו אותם, הם פשוט זרקו אותם ככה על הרצפה, ראינו את זה בכמה וכמה מוצבים, ספר תורה היה זרוק שם, היה שמלא דם ומלא בלגן, בכלל לא שמתי לב אליו, מרוב שהייתי עסוק בגופות ובחללים הקדושים, בכלל לא שמתי לב לספר תורה, יום למחרת אני מקבל טלפון מהרב של צאלים, הרב משה מזרחי, הוא אומר לי, הרב תקשיב, יש פה ספר תורה שעה שלך, אני שם, הביאו מישהו איכשהו הגיע אליי, כשאתה רוצה אותו תגיד לי, אמרתי לו, סגור רבנו בית, זה בגדול הדבר האחרון שעניין אותי כרגע איפה ספרי התורה של הגזרה, זה היה ביום שלישי, יום רביעי מגיעים פלוגה של מילואים ניקים למוצב, רואים בית כנסת, מנקים אותו, פותחים את ארון קודש, אין ספר תורה, מתקשרים אליי, הרב מה שלומך? תקשיב, אין פה מוצב בלי ספר תורה, איך יכול להיות? איפה ספר תורה שלך? אני אומר, מה אתה רוצה? באמת יש מה איפה היה? לא משנה כל הסיפור, ואז אמרתי, אני תקשיבו, יש הזדמנות. בואו תנקו את הבית כנסת, במקום סתם להביא את הספר ושתקראו בו ביום חמישי בקראת התורה, נעשה ביום רביעי בלילה הכנסת ספר תורה, וכך היה. עצרנו לרגע, כשעוד הכל היה קרבות, אני לא יכול אפילו לתאר לכם את זה, המוצב היה חשוך, לא היה חשמל, הכל היה דם, בלגן, כאוס, עוד מחבלים הסתובבו בגזרה, בסדר? עצרנו את הכל ועשינו הכנסת ספר תורה, זה היה אחד הרגעים, יש לי סרטונים שזה, אני יכול להראות לכם. זה היה אחד הרגעים בעיניי שנתנו לי כל כך הרבה, כל כך הרבה כוח וחיים, כי אני בעצם כמעט 5 ימים התעסקנו רק בחללים וחללים וחללים ומוות ומוות ומוות, אומנם מוות של קדושים, אבל זה עדיין לראות לא מעט מוות של עשרות לוחמים ואזרחים, ופתאום לעשות משהו של חיים, ופתאום לקבל עולם חוד שמיים ולהגיד שמה ישראל והשם ימלוך לעולם ועד, זה נתן כל כך הרבה כוח, זה היה כאילו סוג של אמירה, לא תנצחו אותנו, אנחנו ננצח אתכם, נראה לכם, רגע, קיצור, ננצח אתכם ונראה לכם, והנה איפה שרצינם, פה יש ספר תורה, עם הכנסת ספר תורה כמו שצריך. בדיעבד, ופה אני רוצה רגע רק לסכם את המסר של הדבר הזה, ואז תשאל את השאלה שאתה רוצה, ואני רוצה לקרוא לכם עוד משהו ולספר לכם עוד סיפור, וכמה זמן עוד ייתן. אבל בדיעבד בעצם תחשבו שיש פה סיפור, כן, ככה אם נראית אמא של שילה, בדיעבד יצא לי לחשוב על זה, שיש פה בעצם סיפור של שבוע, שבוע מקצה לקצה, החל מיום חמישי של ערב הושענא הרבה, ועד יום חמישי של הכנסת ספר תורה. בשבוע הזה קרה כל מה שתיארתי לכם עכשיו. חבר'ה, זה שבוע. בסדר? ותחשבו על שילה. על האמירה הזאת שלו, בשביל מה אתה פה? אז גם באופן ספציפי, האמירה הזאת, זה משפט שמאז שהוא קרה מה שקרה, הוא מלווה אותי המון. כי תחשבו איזה עומק יש במשפט הזה. הוא כל כך פשוט. מה זה אומר בשביל מה אתה פה? זה אומר שלי, שילה, יש מטרה. המטרה שלי היא להגן ולעשות את הסיור קו שלי, ואני את המטרה שלי עושה. אבל גם לך, כבוד הרב, יש מטרה. ואתה חושב מסיבותיך שלך, שהן היו סיבות טובות, כך הוא לא יודע את זה אומנם, אבל הן היו סיבות טובות, אתה לא רוצה לעשות את מה שאתה כרגע ממש חייב לעשות, או שאתה מתלבט מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. ואני טובה ממך לעשות את מה שאני מבין שאתה צריך לעשות. בסדר? במילים אחרות. וזה משפט שהוא כל כך משמעותי, הוא כל כך פשוט, והוא לא נאמר מתוך איזה מהלכים גדולים, ולא מתוך משהו מפוצץ, אבל הוא מסר שהוא כל כך פשוט, ובגלל זה הוא גם, אני חושב שהוא נוגע בהרבה מאוד אנשים. יש לנו מטרה. יש לך מטרה, יש לך מטרה, יש לכל אחד מאיתנו סיבה, סיבה שבשבילה הוא חי, סיבה שבשבילה הוא פה. זה לא נכון רק לצבא, זה נכון גם לישיבה, זה לא נכון רק לישיבה, זה נכון גם לבית, זה נכון גם לחתונה, זה נכון לילדים, זה נכון לעבודה, זה נכון לכל דבר, בשביל מה אתה פה? אם אתה מבין בשביל מה, יש פה שתי שלבים, אחד להבין בשביל מה אתה פה, אבל זה לא מספיק להבין, וזה המסר של יום הזיכרון. זה גם להיות מונע לפעולה בעקבות התודעה הזאת. אם אני פה בשביל משהו, זה צריך להניע אותי לבחור, במקרה שלי, לא להיות עכשיו עם המשפחה, וללכת להעביר שיעור תורה במו"פ דרום. והגדלות של שילה הייתה לא רק להבין בשביל מה הוא פה ולעשות את זה, אלא לעזור לי להוציא את מה שאני צריך לעשות באותה סיטואציה, מתוך ההבנה שבשביל מה אתה פה. אתם מבינים את זה? זה נקודה מטורפת, בעיניי. היא מאוד מאוד עמוקה, ואם כולנו ניקח את המסר הזה משילה, כן? ונחשוב בשביל מה אני פה, למה באתי לישיבה? כולכם עכשיו בחרתם לבוא לישיבה, נכון? זה מבחירה. למה בחרתם לעבור ישיבה? בשביל מה אתה פה? תחשוב על השאלה הזאת. תענה תשובה אמיתית וכנה לשאלה בשביל מה אתה פה. ואם יהיה לך תשובה כזאת, מתוכה תענו על הפעולה. אז עכשיו, אני יוצא הביתה לשבת, או נשאר בישיבה, אני מבריז לחברותה והולך לדייטה שאני נשאר לסדר ערב, אני הולך לראות כדורגל פה למטה, או שאני, לא יודע, אני הולך לעשות משהו אחר. תחשוב! והתשובה לשאלה בשביל מה אתה פה, היא צריכה והיא תניע אותך לפעולה, ואתם תראו, זה מה עשות, זה ההצלחה, לחיות חיים של גדלות, לחיות חיים של גבורה. בסדר? ובאותו הקשר אני רוצה לומר, וזה אני חוזר רגע לנקודה הקודמת, ברור לי כשמש בצהריים, שאם לא היה קורה מה שקורה בשביעי באוקטובר, לא הייתי זוכר את שילה, לא הייתי זוכר את המשפט הזה, וזה לא הופך למשהו. זה לא הופך למשהו, כי אני קטן, אני בן אדם קטן, קרה מה שקרה, ואז נזכרתי מה שנזכרתי, והפכתי את זה לשיעור שלם, שתראו איך אני כבר מרצה לכם חצי שעה על מה שהיה. אבל אם שום דבר מזה לא היה קורה, זה היה עובר לידי. בכלל הייתי שם לב למשפט הזה. לא הייתי שם לב אליו, ופה אני רוצה לבקש מכם, לדרוש מכם, להתחנן אליכם, מה שתרצו. אל תיתנו לדברים האלה לעבור לידכם. יש ביניכם אורות, יש ביניכם גבורה, יש ביניכם קודש, בחברותא שלך, באח שלך, באשתך, בילדים שלך, בדודו שלך, בהורים שלך. יש ביניכם גבורה, זה קורה, כמו שאמרנו בהתחלה, הגבורה היא לא בו ובו, זה לא שילה, ולא ברנש, ולא יונתן שטיינברג, ולא ניטאי אמר, ולא אספך מאמי, ולא וכולי עידושני, ולא רוי יוסף, ולא, אני יכול לספור לכם עוד עשרות ומאות של אנשים. זה לא הוא והוא 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 והם. לא, זה אנחנו. וזה קיים פה, ולא צריך לחכות לשביעי באוקטובר, כן, אם נהיה מספיק גדולים, לא צריך לחכות לשביעי באוקטובר ולמשהו דרסטי שיקרה כדי, כן, אחרי מות קדושים אמור. לא. אם נהיה מספיק גדולים, נדע לזהות את הגדלות הזאת בחיים, פה בינינו עכשיו. ואתם שואלים אותי, הקטן, המאוד קטן, מה המסר והעבודה של יום הזיכרון זה זה? איך אני לוקח את הגבורה של אותם גיבורים שהתפרסמה הגבורה שלהם, שזכו שתתפרסם הגבורה שלהם, ואיך, א', בזכות זה אני נהיה גיבור יותר, אני, בחיים שלי, אם זה מתי אני קם בבוקר, אם זה כמה אני מקפיד על מצוות, כמה אני משקיע בלימוד תורה, איך אני מתייחס להורים שלי, איך אני נהיה לוחם בצבא, מאיזה סיבות אני מונה, למה אני מתחתן, איך אני נהיה גדול יותר, ואיך אני מזהה גדלות. וגבורה בסביבה שלי, ולא מחכה לנקודות גדולות. זה אני חושב נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית בהקשר הזה. כן, מה אתה רוצה לומר?
קודם כל, איך אתה מתמודד עם לראות את כל המתים, ודבר שני, אם קשה לך להתחבר לאנשים בגלל זה, כי אתה...
אני אענה על זה בקצרה ברשותך, זה בהחלט לא קל. יש לי אתגרים אישיים בכבוד זה. אני משתדל להתמודד איתם, משתדל בגבורה ולהבין בשביל מה אני פה, ואני חושב, בלי שום טיפה של ציניות, שהרבה מהיכולת להתמודד, זה קשור לשאלה בשביל מה אתה פה. אם אתה מבין שיש סיבה שבשבילה אתה עושה את מה שאתה עושה, שהיא בעצם אותה סיבה שהם עשו את מה שהם עשו, שהיא אותה סיבה שכולנו הגענו לארץ והקדוש ברוך הוא ברא את העולם בקצה, כשיש לך סיבה ויש לך תכלית בשביל מה אתה פה, זה עוזר להתמודד. זה לא אומר שזה קל, זה לא קל. זה לא אומר שאין איזה השפעות, יש הרבה מאוד השפעות והרבה מאוד השלכות, ואני משתדל להתמודד איתם בכל מיני דרכים שיש. ואף על פי כן, בסוף, בסוף, בעיניי, בסדר, התשובה האמיתית, שאני לפחות משתדל להתרומם לתשובה הזאת, לא אומר שאני מצליח, אבל משתדל, זה להבין עם עצמי שאם יש תכלית וסיבה שבשבילה הגעת לתפקיד מסוים, במקום מסוים, ועשית דברים מסוימים, וזכית בזכות נוראה ואיומה לעשות הרבה דברים כאלה, יש סיבה שבשבילה אתה פה. ובסוף, אם כשחיים מתוך זה, אז זה עוזר להתמודד, וזה לא אומר שאני קשיים, יש הרבה קשיים. אם תרצח את זה בפרטי, אני אגיד לך בשמחה. בסדר? אני רוצה לקרוא לכם עוד נקודה, ובזה נסיים. עוד פסקה אחת, ברשותכם, ואני חושב שזה עוד מסר אחרון שאני רוצה לומר לכם ביום המיוחד הזה. זה פסקה בשמונה קבצים, בקובץ ה', פסקה רש נון וב. בסדר? עוד פעם. שמונה קבצים, קובץ ה', פסקה רש נון וב. תקשיבו טוב מה אומר הרב, בעיניי זה פסקה, סליחה שאני יורד עליכם, זה פסקה שצריכה להיות על הסטנדר של כולם, בסטיקרים האלה שכולם שמים, זה חייב להיות על הסטנדר. תקשיבו טוב מה הרב אומר. החיים תופסים הם את ערכם רק עם הדעה של קדושת מסירות הנפש. כשיש על מה למסור את החיים, אז החיים הם דבר שיש להם ערך של חופש, של קודש ושל הוד. וקולח החיים הוא מתגלה בזיבו על ידי קדושת מסירות הנפש. אני מדלג. חשק מסירות הנפש בשביל היסוד העליון שכולחי העולמים עצורים בו, הוא מבסס את החיים ונותן להם את צביונם האמיתי. ותקרוא הפסקה הזאת עוד ארוכה, דילגתי. הרב אומר במילים כדורבנות בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. אתה רוצה לחיות חיים ערכיים? אתה רוצה להיות אידיאליסט? אתה רוצה להיות מונה מערכים? הכל תולי בשאלה אחת. על מה אתה מוכן להתמסר? למה אתה מוכן למסור את הנפש? כשיש לך למה למסור את הנפש, ולמסור את הנפש, אני רק אומר את זה בצורה שלא ישתמע לשתי פנים. למסור את הנפש זה לא למות. כשאנחנו אומרים שלוחמים מסרו את נפשם בקדושת השם, זה לא שהם מתו. זה שהם היו מוכנים להקריב את כל מה שיש להם עד לכדי שזה יגיע למצב שהם ימותו. אבל למסור נפש זה לא למות. למסור נפש זה להיות מוכן להשקיע. במילים אחרות, להיות מוכן להתמסר. כשיש ערך שהוא יותר גדול מהחיים שלי, שהוא שווה לי את כל מה שיש לי. כשיש ערך כזה שמניע אותי, שהוא יותר גדול ממני, יותר גדול מהרצונות שלי, יותר גדול מהכסף שלי, יותר גדול מהמחשבות שלי, יותר גדול מהמהלכים והתכנונים שלי, הוא יותר גדול. הוא, בשבילו אני פה. כן? ופרפרזה למה שאמרנו מקודם. בשבילו אני פה. כשיש לי ערך כזה שאליו אני מוכן למסור את הנפש, שאליו אני מוכן להתמסר, זה מאיר את כל החיים. זה פתאום נותן משמעות. זה לחיות חיים ערכיים. אם תרצו, רבי עקיבא, שסרקו את מסרקותיו, נכון? ברכות סמך א', סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, והוא אמר, נכון? מתי יבוא לעדי והקיימנה? מה, הוא רוצה ליפול שעיד? ברור שלא, זה רבי עקיבא, נכון? מה הוא אמר? מה אומר רבי עקיבא? הוא כל החיים חי מתוך תודעה שהוא רוצה לאחד את הקדוש ברוך הוא ולעשות את מה שצריך אפילו ברמה של למסור את הנפש. וכל החיים הוא חיכה לזה, ובזכות זה הוא צריך לעשות תשובה בגיל 40, ובזכות זה הוא יכול להיות טענה שכל המשנה הליבה, וצריך להיות רבי עקיבא. עד לכדי שזה קרה לו, הוא חיכה לרגע הזה. הוא לא חיכה למות, אבל הוא חיכה לממש בצורה הכי משמעותית במסירות הנפש, שאלה הוא חיוון את כל החיים שלו. לחיות מתוך מסירות נפש, זו הנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, ויש לי עוד הרבה דברים שאפשר לומר ביום המיוחד הזה, אבל זה אולי הנקודה האחרונה. חבר'ה, להתמסר. לא להיות אנשים בינוניים. לא להיות אנשים קטנים שעושים דברים רק אני בא לישיבה כי חייב, אני מתגייס כי חוק גיוס חובה, אני מתחתן כי היא אוהבת אותי ואוכל לי את הראש, אני מביא ילדים מכוח האנרציה, אני הולך לאקדמיה כי זה מה צריך, ולחיות שככה חיים עוברים לי. לא. תחיו חיים גדולים, ולחיות חיים גדולים זה לברר למה. וזה לא קורה בשום מקום אחר חוץ מבית מדרש. רק בבית מדרש, רק פה. רק דווקא בבית מדרש הזה, אבל רק בבית מדרש. מבררים למה. מבררים מהו ערך החיים, בשביל מה אני פה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. למה יש עולם הזה? למה אני פה? למה אני בתוך גוף? למה נולדתי למשפחה הזאת? למה הלכתי לזה? למה אלה האתגרים שלי? בשביל מה? וכשאנחנו נענה על השאלה הזאת, בשביל מה אנחנו פה, ולמה זה קורה דווקא ככה, ומה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, אנחנו צריכים להיות מוכנים, וזו הנקודה השנייה, לא רק להבין, אלא גם להתמסר לזה, לחיות מתוך זה. וכשנהיה מוכנים לחיות מתוך זה, אז נוכל לחיות חיים אידיאליים. אז נוכל לחיות חיים של קרבת השם. כשנהיה מוכנים להתמסר בשביל אור האורות, בשביל האידיאל האידיאלים, בשביל ערך ערכים, בשביל חי כל העולמים עם הקדוש ברוך הוא, כשנהיה מוכנים להתמסר בשביל זה, ולתת את הזמן שלנו, ואת הכישרונות שלנו, ואת הכסף שלנו, ואת השכל שלנו, ואת הקשרים שלנו, ואת כל מה שיש בנו, עד כדי שזה הגוף ממש. כשנגיע לנקודה הזאת, וזה לא קל בכלל, אז נוכל לחיות חיים של קרבת השם, אז נוכל לחיות חיים ערכיים. ואולי, וכנראה שזה כלול בזה, אחד הסיבות שאנחנו כל כך מוארים מאותם גיבורים שמסרו נפשם על גבורת השם בקרבות, ואנחנו מזכירים אותם היום, צריך לזכור את זה כל יום, הזיכרון הזה, זאת הנקודה. הם בסוף הגיעו לנקודה בזמן שמסרו את כל מה שיש להם, בין אם זה מתוך מודעות, ובין אם זה לא מתוך מודעות, זה בכלל לא משנה מה עבר להם בראש, אולי זה כן משנה, כי מצוות צריכות כוונה, אבל גם אם מצוות שלא צריכה כוונה, עדיין, גם אם לא היה בכוונה, עדיין מצווה. ויכול להיות שהיה בו כוונה כללית, אתם יודעים, יש שתי סוגים של כוונה, תקלו שם בסימן ד', בסימן סמר סעיף ד', יש שתי סוגים של כוונה, יש כוונה כללית לקיום מצוות, ויש כוונה פרטית, מצווה ספציפית הזאת. אז את הכוונה הכללית כנראה שהיה להם. ואם אנחנו מבינים את זה, מזה אנחנו מוארים. זה מה שאנחנו מעריצים בהם. זה מה שאנחנו רוצים שיהיה, וזה מה שאנחנו צריכים לעבוד. לקחת מהם ביום המיוחד הזה, ומתוך זה להגיע ליום העצמאות וליום ירושלים, לא לזכוח שיום הזיכרון הזה הוא לא חטיבה בפני עצמה, יש את יום השואה ויום הזיכרון, ואז יום העצמאות ויום ירושלים, כן, כמו שהרב זביודה היה אומר, שהאור של יום, של יום העצמאות הוא מואר בסוף מיום ירושלים, יש פה תהליך שלם, וזה דברים שצריך ללמוד אותם, ומקומת הקודש, ובסוף אם אני מסכם רגע את המסרים, ובזה אם יש שאלות קצרות ובזה נצאים, כי אני כבר למנחה לא הולך להספיק, שמרחם, שלוש מסרים קצרים. שאני דיברנו עליהם היום, וסיפרתי שתי סיפורים על שתי גיבורים, ואני יכול לספר לכם עוד עשרות, אם תרצו, בעזרת השם בהזדמנות. שלוש מסרים, שורה תחתונה. אחד, הגבורה היא לא נמצאת באף אחד באופן ספציפי, היא נמצאת בנו. ואנחנו לא צריכים לחכות שמישהו ימות, או שיקרה זה אסון, כדי לגלות את הגבורה הזאת. הגדלות האמיתית היא להצליח לגלות את הגבורה הזאת עכשיו, פה, בינינו, כי זה פה, זה קיים פה, זה אצל כולכם, בלי שאני מכיר אתכם. בסדר? והראיה בעיניים, המלחמה הזאת היא כל כך גדולה, כי יש כל כך הרבה, זה רק מלמד, זה לא הוא, הוא והיא והם. זה אנחנו. זה משהו בנו, וצריך להפנים את המסר הזה, ולחשוב מה ההשלכות שלו, זה פעם אחת. פעם שנייה, צריך לחיות מתוך תודעה שבשביל מה אנחנו פה, של להבין מה מניע אותי, למה אני בוחר את הבחירות של לחיות חיים של גדלות, וזה מוביל למסקנה השלישית, שאנחנו צריכים לקחת מאותם גיבורים, להצליח לחיות חיים של מסירות. חיים של מסירות נפש, חיים של התמסרות, חיים של התבטלות לערך שהוא יותר גדול ממני, שהוא יותר גדול ממה שאני חושב, להצליח לברר בשביל מה אני פה, אבל לא רק לברר ולהשאיר את זה ברמת השכל, אלא החידוש הגדול הוא שההבנות שאנחנו מבינים אותם בתורה, אנחנו מצליחים, כן, כי התורה היא תורת חיים, תורה מלשון הוראה, איך ללכת, נכון, שצדיקים ילכו בהם ופושעים ייכשלו בהם, איך להצליח ללכת שהתורה הזו תוביל אותנו להיות אנשים ערכיים, להיות אנשים מתמסרים, וזה הכל מתחיל בסוף בממד הזה של מסירות הנפש. על מה אני מוכן להתמסר, אתה באופן פרטי, המשפחה שלי, הציבור שלי, על מה אנחנו מוסרים את הנפש, על מה אני רוצה להיות, מה אני רוצה לחשוב, ואם אנחנו ביום הנשגב הזה, ביום המיוחד הזה, נחשוב את המחשבות האלה ונצא עם מסקנה, או לפחות תחילת ברור, על מי אני, מה תפקידי, בשביל מה אני פה, למה אני מוכן להתמסר, מה עשו אותם אנשים, ואיך אני לוקח את כל הטוב הזה, ונהיה יותר גיבור, נהיה יותר צדיק, נהיה יותר ירא שמיים, נהיה יותר פועל עם כל, ואז זכרנו, וככה בטוח, זה בוודאי יעשה נחת רוח לכל אותם קדושים שנרגו על קדושת השם, וזה יהפוך את שפתותיהם להיות בקבר, ואנחנו נחזור להיות בעזרת השם, ומה חפצת חיים. אז דיברנו הרבה דברים, יש עוד הרבה מה לומר, אבל שנזכה בעזרת השם קצת לחשוב מתוך הדברים האלה, ונזכה להידבק קצת, להיות ראויים לגדלות שלהם, לחשוב על הגדלות שלהם, להצליח להתמסר, לחשוב בשביל מה אנחנו פה, להבין מתוך זה, ואין מקום יותר טוב. אין מקום יותר טוב ואין תקופה יותר טובה מהזמן שזה של הישיבה. זה תיבת נוח וצריך לדנוק את זה וללמוד מזה ולהשקיע בזה וללקחת בשתי ידיים כל דקה וכל שנייה וכל מה שיש לו בישיבה ולחלוב את כל מה שאפשר, כי זה מקור מים חיים. וכך אנחנו בעזרת השם נצליח לענות על השאלות הגדולות, בעזרת השם שנזכה לישועה שלמה ולתיקון עולמים ולתיקון עולם מלכות שדי ולביאת משיח צדקנו מרבי אמנו ולניצחון מוחלט ולכל הטובות כולם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.